שלום, שלום עליכם, אנחנו נמצאים בדף למד בדף היומי, ברם. אתמול הגענו לכ"ט עמוד ב' לסוגיה הנפלאה של תערובות, לאמר רב. שימו לב איפה אנחנו נמצאים, כ"ט עמוד ב', איפשהו באמצע, אפילו קצת יותר לכיוון מעלה. האם, כן, קצת מקביל לתוספות רבשי. בסדר, נדב, אתה איתנו, מצאת את המקום? יופי, אם אתה אומר דבר כזה, שימו לב רבותיי. אמר רב, חמץ בזמנו, זאת אומרת, בתוך פסח, שכמובן הוא אסור גם באכילה וגם בהנאה, אם הוא יתערב בין במינו, זאת אומרת, עם דברים שאותו המין שלו, בין שנתערב שלא במינו, אסור. פה הכוונה, רבותיי, יתערב בדברים של היתר, עם דברים של איסור. בין זה במינו, נניח החמץ הזה, יתערב עם מצה. כן, יש לנו חמץ ויש לנו מצה, הם יתערבו. אז בין במינו ובין שלא במינו, הוא יתערב עם משהו שלא קשור למינו. לדוגמה, נניח חפו איתו משהו, בישלו איתו משהו, בכל הדברים האלה אסור, החמץ לא מתבטל ברוב, יש לנו כלל, אחרי רבים להטות, הכל מתבטל ברוב, אבל פה, בפסח, כל התערובת אסורה, נקודה, כי זה מדובר על תוך זמנו, אבל שלא בזמנו, אם מדובר כשעבר הפסח, וכמו שאנחנו זוכרים רבותיי, לכאורה יש לנו דעת רב יהודה, שחמץ אחר הפסח אסור בהנאה, מדאורייתא. דרך אגב, יש לנו דעת רבי שמעון, שחמץ אחר הפסח אסור בהנאה מדי רבונו, שגזרו, בכל אופן, שלא בזמנו. עוד מה תגידו לפי רבי יהודה? אם הוא יתערב במינו הוא אסור, שלא במינו הוא מותר. עד לפה זה נשמע סינית תאורה, אבל בואו נראה, הגמרא מיד מסבירה לנו. אומרת הגמרא, קודם כל, במה יסקינן? אילי מה בנותן טעם, רבותיי, אם יש בחמץ הזה ליתן טעם בהיתר. לדוגמה, נניח, זה לא קשור לחמץ, נניח יש בשר לא כשר, שהוא עכשיו מבשלים איתו עם תפוחי אדמה, והבשר נותן טעם בתפוחי אדמה, אז במצב כזה, אז אם, אותו דבר פה, אם בחמץ הזה, כן? אילא אם בחמץ יש נתינת טעם בתערובת, אז איך אתה אומר לי שלא בזמנו, כן? במינו אסור, שלא במינו מותר, היו טעמה, הרי החמץ נתן טעם. אלא מדובר פה רק רבותיי בחמץ במשהו. זאת אומרת, רב מדבר איתנו לאורך כל הדרך על חמץ כלשהו שאין לו אפשרות לתת טעם במשהו אחר, ועכשיו הגמרא מסבירה את כל מה שהוא אמר. אז אותו חמץ במשהו, אם הוא מתערב בזמנו בתוך פסח, בין אם הוא מתערב במינו, בין שלא נתערב במינו, אסור, אפילו אין בו כדי לתן טעם. למה? רב לטעמי דרב ושמואל דאמרי תרוויו, כל איסורין שבתוירו, אם הם נתערבו במינם, במשהו. אם יתערבו שלא במינם, בנותן טעם, דווקא כשהם נותנים טעם. אז אני מבין למה אם אותו חמיץ יתערב בפסח במינו אסור, כי בכל שהוא אסור. למה שלא במינו בנותן טעם, אז למה בכל שינו גם כן אסור כשהוא לא נותן טעם? רב גזר חמץ בזמנו, שלא במינו, אתו מינו. זאת אומרת, כמו שחמץ בזמנו, כמו כל האיסורים, בנותן טעם במינו, אותו דבר בתוך זמן האיסור, בזמנו, למרות שהוא לא נותן טעם, סליחה, לא בנותן טעם, עוד פעם, כמו שכל החמץ, כל איסורים שבתורה, אפילו בכל שהוא, במה שהוא אסורים, כשזה במינו, אותו דבר רב גוזר, כשזה לא במינו, אמנם בכל מקום זה רק בנותן טעם, ופה בפסח אני גוזר, וחמץ בזמנו שלא במינו, אתו חמץ שבמינו. בסדר? עכשיו, מה קורה שלא בזמנו, מחוץ לפסח? אם במינו אסור, כדעת רבי יהודה, שלפי רבי יהודה, חמץ אחרי הפסח אסור, אז זה כמו כל האיסורים. איסור במינו אסר במשהו, ושלא במינו מותר. למה? אין בו לתן טעם. למה? תערובת שלא בזמנו ושלא במינו, אתו מינו כולי על מלא גזרינן. אני לא גוזר כל כך הרבה, בסדר? אז זה שורה תחתונה לרב, בתוך הפסח חמץ אוסר במשהו, בין במינוי, בין שלא במינוי, לאחר הפסח, אם זה במינו זה במשהו, אם זה שלא במינו, דווקא בנותן טעם. זה רב. שמואל אמר, חמץ בזמנו במינו אסור, ושלא במינו מותר. שימו לב רבותיי, והוא לא גוזר. שלא בזמנו, בין במינו שם במינו, מותר. עכשיו מה מסבירה? חמץ בזמנו אסור, במינו אסור, למה שמואל תעמד? הרב שמואל תעמד רבה, אמרנו זה לפני רגע, כל איסורים שבתורה במינו אסורים במשהו. ושלא במינו, דווקא בנותן טעם, ורב לא גוזר, שמואל לא גוזר כמו רב. ושלא במינו, אתו מינה, לא גזר, יפה. אומרת הגמורה, ושלא בזמנו, כשעובר הפסח, בין במינן, בין שלא במינה, מותרים, זה כדעת רבי שמעון. שמי שזוכר אתמול את רבי שמעון, אחרי הפסח אין שום איסור חמץ, לא באכילה ולא בהנאה, ממילא אין פה תערובת של איסור. שיטה שלישית, רבו ישראל היקרים והאהובים, ורבי יוחנן אמר, חמץ בזמנו, בתוך פסח, בין במינוי, בין שלא במינוי, זה רק בנותן טעם, שימו לב איזה כולה גדולה, שלא בזמנו, לאחר הפסח, בין במינן, בין שלא במינן, מותר. איך? חמץ בזמנו, בין במינוי, שלא במינוי, בנותן טעם, רבי יוחנן לטעמי, דה רבי יוחנן וריש לקיש, אמרית רבה, היו חולקים על רב ושמואל, כל איסורין שבתורה, בין במינן, בין שלא במינוי, בנותן טעם, יפה. אבל שלא בזמנם, כשעובר הפסח, בין במינוי, בין שלא במינוי מותרים, זה כרבי שמעון שלא אוסר חמץ אחר הפסח, ובא רבה ועושה לנו סדר בכל הבלגן, ותאמינו לרבותיי, אם עוברים על זה לאט, זה לא מסובך. בא רבה ואומר דבר כזה, שימו לב אלינו. עולה כדאי תביא דגמרה. הלכת, ככה, חמץ בזמנו, זאת אומרת בתוך פסח, בין, מדובר פה כמובן, רבותיי, על משהו, בין במינו, בין שלא במינו, במשהו, כמו שרב, כמו רבה, פוסק כמו רב, שהוא גוזר, שלא בזמנו, אחר הפסח, בין במינו, בין שלא במינו מותר, זה כדעת רבי שמעון. עכשיו רבותיי, שימו לב, מה יוצא לנו דבר כזה? חמץ בפסח אסור אפילו דבר שלא במינו. ככה יוצא הלכה. אתם יודעים שאנחנו לפני פסח קונים גבינה, או קוטג', ומה כתוב על זה? כשר לפסח ערב פסח. מה בעצם אומרים לי? שומע דוד, אומרים לי שזה כשר, אנחנו בדף כפתת אבל למד עכשיו, כשר לפסח ערב פסח. פעם שאלתי את עצמכם, מה זה מעניין אותי ערב פסח או פסח? פה התשובה. מה בעצם אומרים לי? אומרים לי, תשמע, על הצד שיתערב בו חמץ כלשהו, בגלל שזה יוצר בערב פסח, אז אמרנו מה? חמץ בערב פסח, דווקא חמץ בפסח. מה רבותיי? אוסר בכל שהוא. לכן הצדיקים ואנשי מעשה מקפידים לא לקנות שום דבר שיוצר בפסח. לא גבינה ולא כלום, כי אם זה יוצר בפסח וחלילה יתערב שם חמץ, הוא לא בטל. אפילו במשהו. אז לכן כותבים על כל הגבינות, כשר לפסח ערב פסח. מה בעצם אומרים לי? הגבינה הזאת יוצרה בערב פסח, ועל הצד שנפל פה איזה חמץ כלשהו, הוא לא אוסר. בסדר? יפה. אז בואו נראה, אז עוד פעם אמר רב, סליחה? כן, אמר רב, הלכתה, חמץ בזמנו, זאת אומרת בתוך פסח, בין במינוי, בין שלא במינוי אסור אפילו במשהו, כמו שאומר הרב, ושלא בזמנו, אחרי פסח, בין במינוי, בין שלא במינוי מותר לגמרי, כרבי שמעון שאמרנו שחמץ שעבר עליו הפסח לא אסור בכלל מן התורה, אז אין פה תערובת. ומי אמר רב אחי, שחמץ שעבר עליו הפסח לא אוסר את תערובתו לדעת רבי שמעון, ואמר רבי שמעון, כניס, הואיל ועבר עליו, בא לי רב, בא לי מצא, מה אמר לנו אתמול רבה? רבי שמעון, מדאורייתא באמת חמץ אחר הפסח מותר, אבל הוא עושה כנס. אתה ישת את החמץ בפסח, אז איך אתה אומר פה בתערובת זה מותר? תשובה, אני מילי, מה שרבי שמעון כונס בעיני, כשהחמץ עומד בפני עצמו, אבל זה תערובת, לא עשה רבי שמעון. אומרת, מה, ואז דרה בלטעמי, שפסק רבי שמעון בחמץ שעבר עליו הפסח, דאמר רבה, כי אבינה ברב נחמן, כשהם לומדים תורה אצל רב נחמן, כי אבא נפקי שבעה ימי פסח, כשהיה עובר חג פסח, אמר לנו, פוקו וסבינו חמירה דבני חילה, יש פה גויים, לכו תקנו מהם את החמץ שלהם, אין שום בעיה. למה רבותיי, אי זה חמץ שעבר עליו הפסח, מה התשובה? ורבי שמעון עושה אותו משום כנס, דווקא חמץ של יהודי, שעבר על בעלי רואה, בעלי מוצא, חמץ כזה אחר הפסח, אסור בענה, משום כנס. אבל פה רבותיי, במשך הפסח של מי היה החמץ? של הנויכרים. אז ליהודי אין שום סבב ואין שום ספק שמותר לו ליהנות ממנו אחרי הפסח. לכן הוא אמר להם, לכו תקנו חמץ מגויים. בסדר? וזה באמת כל היסוד למכירת חמץ. ברגע שאתה אוכל חמץ לגוי בפסח, אחרי הפסח מותר לך ליהנות ממנו. הלאה, אומרת המראה, אבל יש עכשיו לאורך כל הדף, יש לנו מושג קצת של עגלת כלים. אמר רב, גדרות של חרס בפסח ישברו. למה? טעם החמץ בלוע בדפנותיהם. כן? אוקיי? טוב, דרך אגב, לגבי בעל ייראה, זה לא נחשב שאין איסור להשלות גדרות שבלו הפעתם חמץ בפסח, אבל לאחר הפסח, כאשר הוא יבשל, יבלה טעם החמץ הבועל בגדרה אל המאכל המתבשל בו. ולדעת רב, המאכל יאסר. בואו נראה שנייה. אז הוא אומר, גדרות של חרס בפסח ישברו. ואת הגמרא, ולמה? לשנינו, בוא תשאה אותם אחרי הפסח. עוד פעם, בעל ייראה, בעל ימצא, אתה לא עובר. ולהביד באו שלא במינם, ואחרי הפסח תבשל בגדרות האלה, מה רבותיי? תבשל בגדרות האלה, דברים שהם לא אינם נימין החמץ הבלוע,
ובאופן זה לא יעשה לחמץ אפילו לשיטת רב. הרי מה רב מודה? שלאחר זמנו אינו אוסר מן אחר במשהו. ואומרים הראשון, אם אתה מבלוע בחמץ נחשב משהו. אוקיי? נחשב משהו. אז אם הוא נחשב משהו, אז אחרי פסח בסדר, אל תאפה בו חמץ, אבל תאפה בו דבר שהוא לא חמץ. למה לשבור? לא חרם? אומרת הגמור, גזירה דיל מעטו למיבד בו במינו, שמה יבוא לבשל בו אחרי הפסח חמץ. ואמרנו דעת רב, שאחרי הפסח, מה? שאחרי פסח זה אסור. אומרת הגמרא ושמואל אמר, לא ישברו, אבל מה שלא הוא לאחר זמנו, ואביד בו אחרי זה בן במינו ובן שלא במינו. נכון? כפי שיטתו, שהלכה כרבי שמעון, שחמץ לאחר זמנו אינו אוסר כלל תערובת, בן במינו, בן שלא במינו. ואז דה שמואל תעמי, שימו לי, ואמר שמואל, לאנו דמיזבני קנדרי, לאלה שמוכרים גדרות חדשות אחרי הפסח, הם היה להם ביזנס נהדר. כל הצדיקים בעם ישראל, את הגדרות הישנות אחרי הפסח לא רצו להשתמש, אז מה הם היו עושים? היו קונים, היו מוכרים גדרות חדשות, אבל מה? הם היו מעלים את המחירים. אשוולס ביני הקדנו, מה אומר להם שמואל? קיוו כראוי את מחירי הגדרות כפי שוויים ואל תעלו את המחירים, ואם לא, דרשינן לחו את ראש ברבים כרבי שמעון, שמותר להשתמש אפילו בגדרות הישנות. למה? כי החמץ הבלוע שבהם לא אוסר אחרי הפסח. אומרת הגמרא, מה זה קשור למוכרים? ולדרוש לו, תדרוש להם. דעה שמואל כרבי שמעון סביר עלי. למה אתה צריך את המוכרים? תדרוש לכל היהודים. חבר'ה, מותר לכם להשתמש בגדרות. אתרי דרב אבא, בגלל שזה היה מקומו של רב, שאסר את הגדרות אחרי הפסח, ובמקומו של רב צריך לנהוג כדעתו מפני כבודו. בסדר? טוב. אומרת הגמרא, עוד סיפור, עוד שאלה. אהות תנורה, פה מדובר קצת על הלכות בשר וחלב, דתחו בי תיחיה. מרחו בו שכבה של שומן בקרקעית, כמובן שומן של בהמה שהוא בשרי, ואחר כך עפו בו לחם. אסרה רבה בריה לי למיכל הריפתה, אסר לאכול את הלחם הזה, אפילו במלחה, אפילו במלח לעולם. מה זה לעולם רבותיי? גם אם תעפה עכשיו בתנור ותסיק אותו מיליון פעם, התנור הזה לנצח הוא בשרי. אם הוא בשרי, כל פת שאתה עופה בה היא פת בשרית, והיא אסורה באכילה. למה? דיל מעטי למיכלי בקוטחה. קוטחה זה תפשיל חלבי, שמה תבוא לאכול את הלחם הזה עם חלב. מה יוצא לפי רב? לפי מי זה סליחה? לפי רב הבר אילאי, לתנור הזה אין תקנה. כל החיים שלו הוא בשרי, הוא לא יכול לצאת מזה. ואתה גמור עם איתי, ואיך אתה אומר דבר כזה של התנור הזה אין תקנה, אין לשין את האישה בחלב, את האישה, בחלב, ואם לש, כל הפת כולה אסורה מפני הרגל עבירה, שמה תבוא לאכל אותה עם בשרי, כיוצא בו, אין תשים, אין מורחים את התנור בשומן של עלייה, עלייה זה זנב הכבס, כמובן הוא בשרי, ואם תש, כל הפת אסורה כי נפתע ב... בבשר, עד שיסיק את התנור. שימו לב רבותיי מה כתוב פה, בואו נדייק. אם מוסק התנור, משרש הרי, הנה יש לנו פתרון, איך להכשיר תנור שהיה פעם בשרי? תיופתא דרבא בר אילא, תיופתא איך אתה אומר שאסור? איך אתה אומר שאין לתנור כזה תקנה? אמר לרבינא לרב אשי. אז אם ככה, וכי מאחר דיתותיו רבא בר אילא, יש לזה תקנה, אמי כאמר רב בעמוד הקודם שגדרות בפסח ישברו מטעם החמץ הבלוע בהם, הרי אפשר להסיק את הגדרות ולהפליט בהם את טעם האיסור, למה צריך לשבור אותם? אמר לי אתם, פה בברייתא מדובר על תנור של מתכת, ושאתה לוקח תנור של מתכת באמת האיסור יוצא החוצה, אבל לך בדברי רב בגדרה של חרס שהעסקה לא מועילה להוציא את הטעם הבלוע, הגמרא עוד מעט תגיד שמה? שלחרס אין תקנה, עוד מעט היא תגיד את זה. תורה העידה על כלי חרס שאינו יוצא מידי דופיו לעולם. ככה התורה העידה. בסדר? עוד מעט נראה את זה. אז פה ופה זה תנור שלי חרס. זה ועוד הבדל. ובעיתי מהה ואה, בשתי הבריתות מדובר בכלים של חרס. זה התנור עסק הוא מבפנים, זה עסק גדול ורציני. אז הטעם הבלוע הולך ושם עסקן מבחוץ. לפיכך אין הטעם נפלט מתוכו. וחיתי מהחנה מאולי גם כן בגדירות האלה של פסח להביד להו עסקה מבפנים? לא, הם גדירות עדינות, חי סלאיו משום דפקה, זה ישבור אותם, זה יקלקל אותם. אי לכך אומרת הגמרא המסקנה, אי בוכיה. רבותיי, מה זה בוכיה? בוכיה זה כמין רעף. היית שם כחלים מלמטה או אש למטה ועושה ביצה מלמעלה.
מה קורה? עושה לחם מלמעלה. מה קורה אם את הבוכי הזה הסיקו בשומן? גם כן, זה נקרא הסקו מבחוץ, ואסור. אסור לאפוא, לאכול את הפת הנאפת על גביו, לאחר שהסיק, גם אם הסקת עוד פעם נוספת, כי זה לא דומה לתנור, איפה נמצא הגחלים? למטה, לא בתוכו. אבל אם מל יגומרי, אם תמלא אותו גחלים על גביו, ובאמת תסיק אותו, שפיר דמי כבר יוצא מחזקת בשרי שלו, והוא חוזר להיות פרווה. אומרת הגמורה, אמר לרבינה לרבשי, אני סכיני בפסחה. סכינים שבלו חמץ, רוצה להשתמש בהם בפסח, איך יעבדינן להו? אמר להו, לדתי חד את הכעבדינן, אני כונס, אני עושה סכינים חדשים, מה הבעיה? אמר לי, תן אחמר, כבודו עשיר, ואפשר לי, דלא אפשר לי, מאי? רבו ישראל, עד לפני כמה זמן, אבותינו הקדושים, ממש לפני כמה דור, היו לוקחים את כל הכלים של יום חול, הולכים ועושים להם עגלת כלים. היום בשביל הילדים אנחנו קצת לוקחים אותם, שיזכרו מה זה, אבל היום לכולם יש סטים חדשים לפסח. זה משהו, רב אומר, מה הבעיה? יש לי סכינים. הוא אומר לו, בסדר, כבודו עשיר. אבל אדם רגיל צריך להכשיר סכינים לפסח, מה יעשה?
היום אנחנו מיליונרים.
אנחנו ממש מיליונרים, אין מה לדבר. באמת, הרמת חיים שאנחנו חיים זה פשוט לא... באמת, הגמור, אומר לו, לא, גם אצלי זה לא חדש, אלא כי אין חד את הקאמינה. אני עושה הכשר, הכשר ומנים חדשים. איך? שימו לב, הסכין מורכבת משתי חלקים. קט הסכין עשויה מעץ. והסכין עשויה ממתכת. עכשיו מדובר פה על סכין שעשוי את הדברים חמים. כן? אז קטיו בטינה, את הקט קודם כל אני מצפה בטית, ואחר כך פרזליו בנורה, את המתכת אני בלהב האש, וכלמה אני מצפה את הקט בסכין, כמובן שלא יישרף, ואחרי שגמרתי את זה, ועדר מעלינה לקטיו, מכניס, אחרי שאני אחרי זה מסיר את הטית, מכניס את הקט שלהם בתוך מים רותחים. מסבירים הראשונים, אני אגיד פה, מביאים פה למטה את ההסבר של הרן, מה שהוא היה עושה דבר כזה, שימו לב, יש שני שימושים בסכין, לפעמים משתמשים בהם כשיפוד לצליה באש, בלי נוזלים, ולפעמים משתמשים בהם לבחוש גדרה, כאשר בסכין לצליה, רק הלאב בא במגע עם האוכל, ובגדרה, גם הקט נכנסת לתפשיל, לפיכך צריך רב לליבון לאב הסכין שנבלה על ידי האש עצמה, ותקע די לה בעגלה, כיוון שנמלאה בה רק דברים של נוזלים. בסדר? אוקיי. אומרת הגמורה והלכתה. את מה? את הקט. לא את הקט, סליחה. את הסכין. את האש, את הקט הוא לא יכול. הקט עשויה מעץ. הם עושים אותה באש, היא תשרף.
זה דווקא הסכין שהוא ישתמש בה באש.
אז מה שהוא אומר, היה לו שני שימושים. לגבי, רוב לגבי הסכין השתמש באש, אבל הקאט, המשתמש בה, תומד גלפים גם לנוזלים, והיא הייתה כן הרטבת. לכן את הקאט הוא הכשיר ברותחין, ואת הסכין הוא הכשיר על ידי ליבון. בסדר? זה לכל מה שכתוב פה. מה אתה מביא לחטא? שאין סכינים טעונים ליבון כלל, אלא אידי ואידי, בין קאט, בין לאו, במים, רותחין. יש פה עריכות דברים בראשונים. למה באמת מספיק דווקא עגלה ברותחין? בסדר, מי שרוצה שיעריך, ודווקא שהכלי שאתה שם אותו בפנים, הוא כלי ראשון, שהוא עצמו עומד על גבי האש. אמר רב הונא בר דרב יהושע, עץ פרור, כף גדולה שבוחשים בגדרה, מגילו ברותחין וכלי ראשון, כן, כסבר, וזה היסוד של כל הגלת כלים, כבולעו, כך פולטו. אומרת הגמורה, בא מיני... מה זה? פרור. ברור, זה קו גדולה שמגילים בה את הגדרה, נכון? ברור, זה גדרה, ככה כתוב במדבר י' ח', נכון?
ועץ זה קו?
כן, כן. הלאה, אומרת הבא, מיני מאמר, אמני מני דקוניה, כלי חרס מצופים עופרת, השתמשו בהם בחמץ, מה הוא להשתמש בהם בפסח, האם מותר להשתמש בהם, לעשות להם איזה עגלה, זאת אומרת, האם דינם ככלי מתכת מולה להם עגלה, או ככלי חרס שאין להם תקנה, עוד מעט נראה, כן? זאת אומרת, יש פה דבר מעניין, יש פה ציפוי מתכת והכלי של חרס. אז האם הבליה מתפשטת רק בציפוי המתכת, ואם כן ניתן להגיל אותם, או היא מתפשטת גם לתוך החרס ושוב לא ניתן להכשירו? אומרת, הגמור ירוקה לא תיבע אלך, אם הם מצופקים, אם הם מצופים בכלים ירוקים, ודאי שהסירי. למה הם אסורים? הם עשויים מאדמה עשירה בצריף, במין מלח גבישי, חומר חריף, שגורם לחרס לבלוע היטב. במצב כזה, ודאי שהחרס בלע, אין שום מה לעשות עם זה. כי תיבה אלך באוכמה וחברי, בשחורים ולבנים, מי, וכי היחידית בעיקר תופן, אם יש בהם חריצים, ודאי לא תיבא אלך, שוודאי אסיר יש להתכנס לתוך החרס. כי תיבא אלך דשירה, כשהם חלקים. מהי? אמר להו, חזינן להו דמידייתי. כשאני רואה אותם מבשלים, הם מזיעים מבחוץ משעה שמבשלים בהם, אלמה בעלי ואסירי, זה מגיע עד לחרס. והתורה העידה על כלי חרס, שאינו יוצא מידי דופיו לעולם. בסדר? התורה אומרת, רבותיי, לגבי לגלת כלים, שאפשר כלי, כן? אפשר כלי מתכת, עץ וכולי, וכתוב, וכלי חרס אשר תבושל בו ישבר, לכלי חרס אין מצב להגיל אותו. אומרת, הגמור, ומה ישנה, מדלה, מה אתה אומר, בחמץ אי אפשר להגיל את החבר'ה האלה, אבל לעניין יין נסך, לא אסרו. דדר ישמי מרמני דקוניה, עוד פעם, כלי חרס שמצופים בין ברוחמה, בין בחברה, בין ירוקי, בין שחור, בין לבן, בין ירוק. שרי, עד עכשיו היה בהם יין נסך, תזרוק את היין, תנקה אותם טוב, שרי מותר להשתמש בהם. וחיתאים היין נסך רק האיסור שלו מדי רבונון וחמץ דאורייטה, אי אפשר לומר חילוק כזה, למה? כי קונתי תקון רבונון, כי אין דאורייטה תקון. ומאחר שעניין איסור חמץ, דין כלי אלה ככלי חרס, אם כך כבר יין נסך צריך להיות דינם, כן, יפה, אמר לי תשובה אחרת, זה תשמישו בחמין וזה תשמישו בצוינן, יין זה צונן. לכן אחרי שאתה מנקה אותו טוב, כשר, ודאי שזה לא בולע. אבל אנחנו דיברנו על תשמישים בחמין. אומרת הגמרא, אמר רבא בר אבא, אמר רבי חייא בר אשי, אמר שמואל, כל הכלים שנשתמשו בהם במשך כל השנה בחמץ בצונן, נשתמש בהם מצה, כלומר, מותר להשתמש בהם בפסח, כן, אין שום בעיה, כמובן, תנקה אותם טוב, זה כן, כבולו כך פולטו, חוץ מבית שאור, כלי שמניחים בתוכו שאור, הועיל וחימוצו קשה. שאור זה דבר שלא רק הוא חמץ, הוא גם יכול להחמיץ במקום אחר. בגלל שחימוצו קשה, נבלע טעמו בכלי אפילו בצונן. אמר רב אשי, בית חרוסת, לא בית חרושת, בית חרוסת, כלי שמניחים בתוכו מאכלים חמוצים. בסדר? כי בית שאור שחימוצו קשה דמי, ואסור גם להשתמש בו בפסח, כי הוא בולע. אמר רב אני אגני דמחוזה, כערות גדולות לאישת בצק בעיר מחוזה, הועיל ותדיר אלה מי יש באור חמירה, מאחר שתמשים בהם בקביעות ללישת שאור, ומשהו באור חמירה, וגם משים בתוכם את החמץ, כבית שאור שרימוצו קשה דמי, ואי אפשר להגיל אותם, משתמש בהם. ואתה מה פשיטה? בסדר? ברור שדינם כבית שאור, משתמשים בהם באופן קבוע, מה בעלי רב הלמדנו? ואתה אומר, מה הייתה אימא? כיוון דרביך שהם גרחבות, שליט באו אווירה, ולא בא לי, ואולם הם לא, אולי הם לא בולות מטעם החמץ. כמה שמלן צריך רב הלמדנו, שגם הם אסורות בשימוש בפסח. אנחנו נעצור פה.